שלום לכולם, שלום לכולן. אנחנו ערב פרשיות אחרי מות קדושים, שזה פרשיות שעמוסות, עמוסות, עמוסות במצוות, עמוסות בדברים חשובים, עד שאת פרשת קדושים אומרים חז"ל, נאמרה בהקהל, כלומר בהקהלת כל עם ישראל, לומר אותה לפניו. ששואלים חז"ל למה, אומרים אצלנו במדרש תנחומה בפרשת קדושים, שבעצם היא שקולה לעשרת הדיברות, שבעשרת הדיברות כתוב אנוכי השם אלוקיך, ופה אנוכי השם אלוקיכם. ובדיברות כתוב לא יהיה לך, וכאן אל תפנו אל האלים. ובדיברות כתוב לא תישא, וכאן לא תשבו בשמי לשקר. ובדיברות כתוב זכור את יום השבת, ופה כתוב את שבתותיי תשמורו. ובדיברות כבד את אביך ואת אמך, וכאן כתוב איש אמו ואביו תיראו. ובדיברות כתוב לא תרצח, וכאן לא תעמוד על דם רעך, שזה אם אנחנו רואים שמישהו מישראל עומד למות ואנחנו לא מצילים אותו, אפילו שאנחנו יכולים, שזה דבר נורא. בדיברות כתוב לא תנאף, וכאן כתוב קדושים תהיו, ובעזרת השם ננסה לדבר על הנושא הזה של הקשר בין איסורי הראיות לבין הקדושה. בדיברות כתוב לא תגנוב וכאן לא תגנוב, ובדיברות כתוב לא תענה וכאן כתוב לא תלך רכיל בעמך, בדיברות כתוב לא תחמוד וכאן כתוב לא תעשוק את רעך ולא תגזול, כלומר כל עשרת הדיברות כלולים בתוך פרשת קדושים, ולכן נאמר דבר אל כל הדת בני ישראל, כלומר שכולם יהיו חשופים לכל המצוות האלה. ובאמת אנחנו זוכרים גם את הקונטקסט. הקונטקסט שלנו הכללי הוא ספר ויקרא או ספר תורת כהנים, שספר תורת כהנים הוא בראש ובראשונה שייך אל הכהנים, כמו מה שלמדנו עד כה, שסוף ספר שמות הסתיים ולא יכול משה לבוא אל האוהל, כן, אחרי שבנו את האוהל מועד כשכן עליו את הענן, ואז משה מקבל את הדיבור להיכנס, עושה את כל ההכנות, מקדיש את אהרון ואת בניו, ו... אהרון ובניו קרבים יותר מדי, ולכן גם הפרשה שלנו, פרשת אחרי מות, היא ההמשך של הדבר הזה. כלומר, הפסוק הראשון בפרשה, בקרבתם לפני השם וימותו, כלומר, יש פה איזו קרבה יתרה, שעליה אמרנו, יש זמנים שאנחנו פועלים, יש זמנים שבהם יש כוחות עולמיים שפועלים, אנחנו מצטרפים אליהם. אנחנו שותקים לעומתם, נותנים להם את הכבוד, מאפשרים להם לפעול ולנו להתפעל מהם. ובאמת הציווי, כרגע, הפסוק השני בפרשה, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. זאת אומרת, הקודש הוא לא דבר זמין בכל רגע שאתה רוצה, כן? אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים בכל רגע, למה? כדי שלא ימות. ופה מתווסף דבר מעניין, כי בענן אראה לכפורת. כלומר, איך אני מתגלה, אני ריבונו של עולם מתגלה, מתגלה בענן, שזה דבר מוזר, הרי הענן הוא מכסה. כן. כי יש דבר לפעמים שהוא פנימי מדי, שאנחנו לא יכולים לגלות אותו, וזה באמת גם רואים את זה בבגדים. בבגד, אנחנו לובשים את הבגד, כדי שעכשיו שמישהו עומד מולי או מישהי עומדת מולי, אני לא מרוכז רק בגוף העירום שלה שמולי, אלא אני יכול להתרכז בלשוחח איתו או איתה. אז דווקא ולהיכנס לרובד יותר פנימי, להכיר את הנפש שמאחורי, את המחשבות, דווקא הכיסוי הוא מאפשר איזושהי התגלות, ואם הייתה התגלות כל הזמן, גילוי הזה הוא היה גורם סוג של ריחוק מהעולם הפנימי הזה. יש מקומות שבהם גם מתגלה גוף בגוף, אבל יש מקומות שלא, וזה קשור באמת גם לפרשת הראיות שבעזרת השם נדבר עליה. עוד רגע, אבל כבר רואים איזשהו קשר, שהגילוי הוא כיסוי וכיסוי גילוי, הוא מתפקד לנו גם בבגדים, כן? וגם בגילוי של ריבונו של עולם, בגלל זה אנחנו כסטנדרט היום, כאומה או כעולם, כמעט אפשר להגיד כאנושות, מסתובבים תמיד עם איזשהו בגד, למרות שגם הבגד הוא בוגד. זאת אומרת, אפשר לבגוד עם בגד, אפשר לפתות עם בגד, אפשר אפילו לשים עליי בגד שהוא לא מייצג את, את מי שאני באמת, ולעטות על עצמי מסכה, שהיא רק תיתן תחושה של פייק ניוז לגבי עצמי, זאת אומרת, היא לא באמת משדרת את מי שאני מבפנים, אלא את המסכה שהייתי רוצה לעטות על עצמי. אף על פי כן אנחנו לוקחים את הסיכון ולובשים בגדים, במובן הזה שאנחנו מכסים משהו מעצמנו, ולא במובן הזה, אין פה שקר אם אני לובש בגד שונה כשאני במיטה, או בגד שונה כשאני סתם מסתובב בבית, או בגד שונה שאני בבית, או בגד שונה שאני הולך לעבודה, או בגד שונה מזמן שאני הולך בעבודה, לזמן שאני הולך לאירוע. זה סגנונות שונים של בגדים שהם עדיין יגלים את מי שאני, ולמרות שאפשר לבגוד, זאת אומרת, לא לגלות את מי שאני באמת, אלא לעשות מסיכה, עדיין אנחנו לוקחים את הסיכון ואומרים, שווה לנו כאנושות לעטות על עצמנו בגד, וזה פחות או יותר אפשר להגיד, בהשאלה כמובן, זה לא בכל הפרטים, כי בענה נראה על הכפורת שאומר ריבונו של עולם. באמת בתחילת הפרשה שלנו, זה אפשר לומר שזה די סיום למצוות שמיוחדות אל הכהנים, במובן הזה שעכשיו בתחילת הפרשה יש לנו את כל סדר עבודת יום הכיפורים שנעשית בידי הכהנים, אבל פה יש מעבר גם לכל כנסת ישראל, לכל עם ישראל, שהרי יום כיפור הוא שייך לכל עם ישראל. ופה המעבר הזה הוא עדין, ויש בו שני מסרים כמדומני. המסר הראשון הוא, שהרי אנחנו עם ישראל, כמו שלמדנו בספר שמות, ואתם, זאת אומרת, כל עם ישראל, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל עם ישראל עתיד להיות ממלכת כהנים. ולכן, ספר ויקרא, הוא מדבר קודם כל אולי לכהנים, נקרא לזה הרשמיים, אבל אחר כך לכל ממלכת הכהנים, שזה כל אחד מאיתנו. ודבר שני, מכיוון שרואים את שהכניסה אל הקודש, יש בה סיכוי גדול להתקדש ולהתקדם ולהיטהר, אבל יש בה גם סיכון גדול. כי כשאנחנו נכנסים אל הקודש, אפשר גם למות, נכון? כמו שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצווה את אהרון, כמו שקורה לנדב ואביהו, כלומר, יש פה סכנה גדולה, אומרת לנו התורה, אל תתעסקו יתר על המידה בסכנה. נכון שעם כל סיכוי יש גם סיכון. וזה אומר שיהיו החטאות, וכנגד כל קדושה יש גם טומאה, וכנגד כל אפשרות לצלוף גם יש אפשרות להחטיא ולחטוא. אומרת התורה בסדר, חבר'ה. כמובן שאם זה בא עם תשובה ורצון לשנות ולתקן, אבל התורה נותנת לנו פה בתחילת הפרשה את יום הכיפורים. שבו מתכפר לעם ישראל על כל עוונותיהם, כלומר נותנים לנו את האפשרות להתמקד בסיכוי, באפשרות ולא בסיכון. זאת נקודה ארוכה שהמהר"ל מדבר עליה בתור מחלוקת ארוכת שנים בין היהדות לבין הנצרות, שכן היהדות אומרת, הרבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, הרבה להם. והנוצרים אומרים, זה שהרבה לכם, הנוצרים הקדומים ככה היו אומרים, זה שהרבה לכם סימן שהוא שונא אתכם, כי אז הוא יכול לשפוך את זעמו עליכם כל פעם שאתם מפספסים. לנו יש רק מצווה אחת, מצוות האמונה. אבל זה הוויכוח ארוך, ואולי בעזרת השם פעם אחת נאריך בו. מכל מקום פה יש עוד רואים, עוד ראייה של התורה, שאנחנו רוצים יותר להדגיש את הסיכוי, את האפשרות להתקדם, ומה שקשור לפספוסים, אז בסדר, עושים תשובה על זה. יש גם את יום כיפור, יום מכוון לדבר הזה. אחרי כל סדר עבודת יום הכיפורים, יש לנו שוב המשך לפרשיות של כל הנושא של אכילת בשר, כל הנושא של שחיטה, ו... אכילת, איסור אכילת דם והחובה לחסות את הדם. אבל אחר כך אנחנו מגיעים לפרשיות של איסורי ביאה. ביאה שהתורה מדברת, כן, היא ביאה או ערווה, לא תקרבו לגלות ערווה, ערווה מלשון ערום, כן? או מלשון לערות. לערות זה אומר שמוריקים. שכבת זרע, בגלל זה גם התורה קוראת לזה לשכב שכבת זרע, כלומר שהזרע מהאיש עובר אל הצד השני שאיתו הוא שוכב שכבת זרע. והתורה בפרשה שלנו מונה מספר איסורי עריות שנצטווינו עליהם, בעצם 18 איסורים אם אפשר לדייק. זאת אומרת שאסור לשכב איתם, האם, אשת האב, האחות, הבת, הנכדה, אחות האב, אחות האם, אשת אחיה, הכלה, אשת אח, אישה וביתה, אישה ונכדתה, אחות אישה בחייה, אישה נידה, אשת איש, משכב זכור, משכב בהמה, כן, על ידי גבר בעצם עם בהמה נקבה, או רביעת אישה על ידי בהמת זכר. ופה בעצם כל האיסורים האלה, התורה מייצרת לנו כאומה, כממלכת כהנים וגוי קדוש, מייצרת לנו איזשהו סטנדרט. כלומר, כל המקרים האלה הם מקרים קיימים, אפשריים, היו מקובלים בעולם העתיק. והתורה עושה כאן מהפכה. והיא מודעת לזה שהיא עושה פה מהפכה, והיא פותחת גם בפסוק שמראה שהיא עושה פה מהפכה מכל מה שהיה מקובל מכל העמים הקדומים. כמעשר את מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשר את זקנן אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. כלומר, יש פה דבר הפוך לגמרי מכל מה שרגילים. עכשיו, אם זה היה סטנדרט אנושי, צריך להבין, שאנחנו מתייחסים לדבר הזה, כל אחד ואחת מתייחס לכל סוג מסוים של איסור בצורה אחרת. יש לו התייחסות רגשית שונה לזה לגמרי. הוא יכול לומר, זה עושה לי טוב, זה נחמד לי, זה מביא איתו חיים, זה מביא איתו ברכה, זה עושה לי נחמד. יש לנו גישות שונות נפשיות ורגשיות לכל אחד מהאיסורים האלה. באמת לפני חודש או חודשיים, אני לא זוכר בדיוק, קראתי כתבה על מישהי, אני לא זוכר באיזה מדינה בארצות הברית, ששפטו אותה על זה שהיא שכבה עם הכלב שלה. כלומר, יכולות להיות גישות מסוימות, או תפיסות מסוימות רגשיות, שמאפשרות לנו, שהן נותנות לנו תחושה של טוב במעשים האלה. אבל התורה מייצרת פה סטנדרט במובן ההתנהגותי. חז"ל לא באים לדוגמה לקחת את זה שיש דברים שעושים טוב, הם אפילו אומרים משפט מדהים. במסכת סנהדרין בדף ס"ג עמוד ב' אומרים חז"ל, יודעים היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, אז למה אתם עובדים עבודה זרה? ולא עבדו עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיה. כלומר, את האלוהים הזה שלוקח לי את האפשרות להחליף בת זוג או להחליף בן זוג, אני רוצה להחליף, אין לי כוח לאלוהים כזה, זה קשה לי, זה סטנדרט שהוא קשה לי. זה לא שאי אפשר להבין שזה עושה לך או לך טוב, אלא באופן גורף התורה מייצרת פה סטנדרט שהיא קוראת לו קדושה. לא כל מה שזמין לך, לא כל מה שזמין לך, סימן שזה טוב לך או לך. או לי. אנחנו יודעים את זה גם מאוכל שהוא מאוד זמין, אבל לאו דווקא טוב. אותו הדבר גם באיסורי עריות שאומרת לנו התורה. אם זה הרמב״ם יכול להסביר את זה במובן, אנחנו זה מאוד מתאים לנו בבריאות טבעית, מסביר את זה גם במובן הגופני, שההתמכרות אל תאוות גופניות היא גומרת לנו את החיים. הוא כותב לדוגמה בהלכות דעות בפרק ד' הלכה י"ט, שכבת הזרע היא כוח הגוף וחייו ומאור העיניים, וכל שתצא ביותר, כלומר יותר מדי, הגוף קלה וכוחו קלה וחייו עובדים, כל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו וכוחות השש וכו'. ואם זה גם במובן מה שהרמב״ם קורא, כדי שאדם יוכל לעסוק במושכלות, הוא מדבר על זה במורה הנבוכים, בפרק ג', בפרק ממתת שמה, הוא מדבר על זה שבעצם כל האיסורי עריות רובם, הרבה מהם זה נשים וגברים שנמצאים יחד באותה חמולה. ואני יכול, כל עוד זה סטנדרט שמבחינה אנושית היה מקובל תרבותית שאפשר להתערבב אחד עם השני, אז אני עסוק להשיג מה שמתאים לי, מה שנעים לי, מה שמרגיש לי טוב, שנוח לי באותו רגע. ברגע שהתורה אוסרת את זה וקובעת על זה עונשים חמורים, שדרך אגב, העונשים האלה לא התקיימו כמעט באף אחד מהדורות, אבל זה נושא לשיחה אחרת, וגם חכמים פסלו את עצמם מלדון דיני נפשות 40 שנה קודם חורבן הבית, שזה באמת נושא לשיחה אחרת. מכל מקום אומר האדם לעצמו, וואו, כמה פרוצדורות אני צריך לעבור בשביל להגיע לזה, וממילא הוא מניח לזה במחשבתו, ויכול להתעסק בנושאים יותר פנימיים. הנה עוד דוגמה לכיסוי שהוא גילוי, דבר שהוא מתרחק ממך, מאפשר לי, מתרחק ממני, מאפשר לי לעסוק במשהו אחר יותר פנימי. וכמו שאמרנו, מי שזוכר וזוכרת בפרשת יתרו על עשרת הדיברות, שהמגבלות הם לא לומר, אנחנו לא שייכים לעולם הביולוגיה, אנחנו שייכים, אבל אנחנו רוצים להיות גם בני חורין מהעולם הזה. זאת אומרת, זה לא שאין לי שייכות או תאווה לדבר הזה, שזה לא באמת עושה לי טוב מהרבה היבטים רגשיים, אלא שאני יודע להיות בן חורין בנקודות האלה והאלה. כמו שאומר רבן גמליאל, אל תאמר אי אפשי, זאת אומרת אני לא יכול ולא מסוגל, איך זה מגיל, זה לא, אלא אפשי ואפשי, אלא מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. ובאמת הרמב"ן גם ככה מפרש בפרשה שלנו בפרק י"ח פסוק ו', זה העריות, הוא אומר, מכלל החוקים, דברים שהם גזרת מלך, שהוא החכם בהנהגת מלכותו, הוא יודע הצורך והתועלת במצווה היא שיצווה בה. כלומר, למרות כל הטעמים שאמרנו, נגיד בשם הרמב״ם, עדיין אנחנו יכולים להעמיק בזה עוד ועוד ולמצוא בזה עוד טעמים, וגם יש דברים שלא נצליח למצוא בהם טעמים. נקודה אחרונה מאוד מעניינת, שאני אגיד אותה ממש בקיצור כדי לא להאריך יותר מדי, זה שפרשיות אחרמות וקדושים הן תמיד נאמרות בסמוך ליום העצמאות. זאת אומרת, או שאחרמות לפני יום העצמאות וקדושים אחרי, או ששתיהן לפני או ששתיהן אחרי. ובשתי פרשיות הללו נאמרו לנו איסורי עריות. ובשתי המקומות האלה התורה מדברת שאם לא נעשה כן הארץ, תקיא אותנו. מה זה להקיא? הרי זה מתוך מערכת העיכול. גם דיברנו על זה בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא מוליד אותנו במצרים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. קרביים זה מערכת עיכול, כלומר אנחנו נולדים במצרים כעם. מי שמגדיר אותנו כעם הראשון זה פרעה, הנה עם בני ישראל. זאת אומרת, הקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא קשר טבעי, נקרא לזה ביולוגי, כמו של אם ובנה, אלא קשר של ייעוד, של בחירה. זה נעשה בחול ואחר כך עובר לארץ בשביל להגיע לייעוד הזה שנאמר, שכבר הזכרתי לפני כן, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו מייצרים את הסטנדרט הזה, למרות שמבחינה רגשית, נפשית, אנחנו יכול להיות בחלק ממנו, אנחנו מצויים בתוכו ומרגישים הזדהות איתו ומרגישים כעס שאנחנו צריכים לעמוד בסטנדרט הזה. ולמרות כל מה שאמרנו, למרות כל ההזדהות כביכול של התורה עם המצב הזה, היא קובעת סטנדרט אחר, מגביהה את הרף ואומרת, חבר'ה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, משאירה את ארץ ישראל כארץ של ייעוד, כארץ שאנחנו מתגבהים לקראת כניסתה, שנזכה כולנו בעזרת השם, שבת שלום ובורך לכולנו.